שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות מת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי, אם אני לא טועה, שבשיעור הקודם הגענו לעמוד קוף למד וב, באמצע המאמר הנקרא ערך התחייה. נכון? אני לא טועה, נכון? וואי, איזה יופי, איזה זיכרון. שימשתי את הדשמיה. טוב. אם כן, אנחנו, זהו, בשורה הרביעית. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד, כפי שלמשל מוצאים בכל התורות האתיות של הפילוסופיה. המוסר הוא ראשית הכל. תכונה פנימית עדינה, שוכנת בנשמה, לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. אז מזכיר את דברי החזוני שלגבי האמונה, שהאמונה היא תכונה עדינה בנפש. אז פה, גם כן, המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה של בקשת הטוב המוחלט וכו'. יפה. רגע, אתה הזכרת את זה בשבוע כזה. כן. טוב. רוח קודש זה אינו נמצא לנו, כי אם בתוכן הדבקות האלוהית הבאה לנו מתוך אמונת ישראל המעשית, הלכה, והעיונית, אמונה. בהכרח רוחני פנימי מוסרי זה, אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו, שמכללה, מכלל כל דורותיה, יש לנו כל אוצר החיים שהם חיים באמת, להתקשר לחיים האמיתיים שלנו, לתוכניות נשמת נשמתנו. קוראים לזה תורת ישראל. במצב טהור זה, אנו אוהבים את שם השם, את תורה השם השוכן בנו, השורה באומה כולה, את התורה והמצוות, חוקי השם ומשפטיו על ישראל, והדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה. רטובת על חזיונות נעלים ומלא תוכן החיים, מתוך שייכות עצמית פנימית כבירה ונצחית, להרחיב את הרעיון, לפשט המחשבה על פני מרחב כל. זה במצב העליון. כן, כלומר, כאן הרב עושה טיול, איך לומר, בנשמת האומה, ובשלוחותיה של נשמת האומה בנפש של כל יחיד ויחיד. בסדר? ההרגשה... מה הקשר בין האומה למוסר? כי הנטייה המוסרית הדבקותית של אברהם נלקחה בתור יסוד לאומה הישראלית. נגיד את זה אחרת. כל אומה בנתה את לאומיותה על יסוד אגואיסטי. לאומיות זאת הרחבה בקנה מידה של החברה כולה של האגואיזם האישי. בדיוק כמו שאכפת לי מעצמי, במידה מסוימת אכפת לי מהקבוצה האנושית שאליה אני שייך. ואז זה בעצם אגואיזם מורחב, אולי אפילו יותר אלים, יותר גס. לכן הרב סבור בהרבה מקומות שהלאומיות יסודה ברשע. מלבד הלאומיות הישראלית, שהיא בדיוק ההפך. היא הלאומיות היחידה שנקודת המוצא שלה, היווסדותה, זה תיקון העולם. ואשך לגוי גדול ונברכו בך. אני לא מבין את הקשר בין שני המשפטים. כי, לא ראייה, אתה יכול לשאול שאלה כזאת. האם דרך ארץ שקדמה לתורה, זה המוסר. בסדר, אבל... אבל האם דווקא בגלל שדרך ארץ קדמה לתורה, אז דרך ארץ זה המוסר, אני לא מבין את הקשר. אז אולי אתן כוון לשאלה כמו שאני ניסחתי אותה. תשובה, כן. כן. ממש לא. ממש לא. האומה האמריקאית נוצרה מתוך נתונים גיאופוליטיים כלכליים. אחר כך, כשהוחלט על הקמתה של ארצות הברית, של המדינה, לא של האומה, האומה הייתה קיימת. היא אחר כך קיבלה צורה של מדינה. אז נלקחו רעיונות מהוגי דעות צרפתיים כבסיס לחוקה האמריקאית. זה משהו אחר לגמרי. אבל בבסיס זאת לאומיות. פעם היה מישהו שכתב, עשה עבודה גדולה, היה כמה שנים בארצות הברית, עשה עבודה על כל הקהילות שיש שם. הקהילות היהודיות, הקהילות הקתוליות, הפרוטסטנטיות, האבנגליסטיות, הקהילות האתאיסטיות, הבודיסטים שיש שם וכו'. והוא מצא מה המכנה המשותף שלהם, שכולם פרוטסטנטים. זאת אומרת, הם פרוטסטנטים בגוונים שונים. אז יש פרוטסטנטי שהוא האורתודוקסיה היהודית, ויש פרוטסטנטי שהוא הרפורמי, ויש פרוטסטנטי שהוא נוצרי, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש איזה מין בסיס של אחידות תרבותית שקדמה. ההרגשה הפנימית, שהיא אדירה בקרבנו להעמדת קיום היהדות בדעותיה ומעשיה יחד עם גבייתה ואדמתה, נובעת מהכרה כללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר אכילונו. התחלנו להגיד איזה דבר גדול בינינו לבין עצמנו ואוזני העולם כולו, ולא גמרנו הוא עדיין. כלומר, בעצם זה התחיל עם אברהם אבינו, אבל זה מבצע ארוך טווח. 4,000 שנה עברו, התקדמנו, בהחלט, עשינו הרבה דברים יפים, גם הרבה שטויות, אבל באופן כללי יש התקדמות כוללת, אבל המסר עוד לא הושלם. נכון? מה שאומר כאן, הננו עומדים באמצע נאומנו, ולהפסיק לא נרצה, ולא נוכל. כן, אפשר לעצור משהו באמצע. לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו המיוחדים, דתיות, ולא את שאיפותינו המופשטות שמעל כל חוג פרטי, מעשה מרכבה, שליחד קשורים זה בזה, כשם שלא נעזוב את תקוותנו לשוב להיבנות ולהיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כמעולם, ציונות. לא נוכל לעזוב את כל אלה. כלומר, עם ישראל, תורתו, אדמתו, אלוהיו. כל זה מכלול של שאיפות שפועלים בסינרגיה, ועוד לא השלימו את מטרתם. לא נוכל להפסיק עם זה. אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של, בתפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל. זאת אומרת, מה אתה מדבר כשקושים, אתה, הרב קוק, איך אתה אומר שיש פה אידיאלים ניסיים וכו'. איפה אתה רואה את האידיאלים האלה אצל סתם יהודי שהולך בבוקר לבית הכנסת או למקולת או לעבודה או לצבא? לא רואים את זה. אז הוא אומר, אף אם אינה נקראת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאלים המחיים את הכלל, הם אינם המחיים את החיים כולם. כלומר, חברה תמיד בנויה על איזה שהם מסרים, איזשהו אתוס, לא תמיד מובע, אבל שהוא הדוחף את גלגלי חייה. נכון? ככה זה עובד. וכשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאינו על דבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבירות הרעיון ואמיתתו. כלומר, לא תמיד אנחנו מעיזים לומר. כפי שאני תמיד רגיל לומר, שבכל טקס ממלכתי יש תמיד מישהו שאומר בקול כבוי, עדיין אנחנו נלחמים, הזכותנו לחיות כאן. כשבעצם יש כמה דברים שלא מעיזים לומר. מי זה אנחנו? ומה היא זכותנו? ומה זה כאן? זה אסור להגיד, כי זה לא בפוליטיקלי קורקט. אבל עדיין זה נמצא. יש מישהו שמנסה לומר את הרעיון בלי לומר אותו. כמו שראיתי מי שכתב שחג החנוכה מלמד שעם ישראל מוכן להילחם בשביל ערכים המלכדים אותו. מה הם הערכים? אל תעורר שדים. אבל יש ערכים בשבילם, יש ערכים מלכדים. כן. אז זה מה שאומר כאן, אף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאינו, זה גמגום, כן? על דבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבהירות הרעיון והמיטתו. האמת בקרבנו חזקה היא למדי. אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. ומשום כך, לא ניסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו, בתוכיותנו. למשל, זה כמו שהייתה טענה נגד הרב קוק בהתכתבות בין רבני הונגריה לבין הרב צבי יהודה קוק בנו. כן, היו שורה של טענות, יש תשובה ארוכה מאוד של הרב צבי יהודה, נקראת תשובה וברור דברים, מודפסת בסוף לשלושה באלול ונפש הראייה בהוצאת נכון הרציה. ושם אחת הטענות הייתה, מדוע הרב מדבר בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק. נציונלי, לאומי, כתוב שם נון א' Tête, Sadik, Yud, Aleph, Nun, Aleph, Lamed, Lamed, Aïn. National. כן? הכוונה לאומי. למה הרב קוק מדבר, כשהוא מדבר עם הציבור, כותב בעיתונים וכו', הוא מדבר בסגנון לאומי. צריך לדבר בסגנון תוהק. תוהק, תורתנו הקדושה. כן? אז הרב ציודה עונה שם שזה מדיני תוכחה. יש הלכות, איך מוכיחים. וההלכה היא שצריך להוכיח בשפה שהמוכח מבין. לשון תוהק הוא לא מבין, נציונלי הוא מבין, אז מדברים איתו לשון נציונלי. כן. בלבד זה שהנציונליות של עם ישראל היא קדושה, היא בוודאי שורשה, עליון וכו'. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו, כן? כלומר, כמה שאפשר שהאוזניים ישמעו גם. בתוכיותנו אנו מבינים את הגיוננו, ובמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה. כן? כלומר, הדיבור נמצא בגלות. צריך לשחרר את הדיבור מן הגלות. ונוכל לדבר, לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. אמנם, עד תור הזהב ההוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל. לחיזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עולם, להתחיל ולא לגמור, זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. זה מזכיר בעצם את הוויכוח המפורסם עם ארנולד טוינבי, בינו לבין חיים הרצוג, זיכרונו לברכה. זוכרים את הוויכוח? ארנולד טוינבי היה היסטוריון ופילוסוף, בעיקר היסטוריון, בריטי. והוא כתב אנציקלופדיה לבד. חמישה כרכים שלמים, שמנים, על 35 תרבויות אנושיות. והוא אחד הראשונים שניסה לנסח כללים להיסטוריה. כן? כלומר, איך ההיסטוריה מתקיימת. אז הוא מצא רעיון שתגידו לי, אחרי שאני אגיד לכם אותו, שהוא בנאלי וידוע. אבל בימיו זה היה חידוש, הוא בעצם חידש את זה, שכל ציוויליזציה עוברת שלושה שלבים. שלב ראשון יכול להיות ארוך של התהוות, כמו הריון כזה. שלב קצר שהוא הפסגה של אותה תרבות, ואז אותה תרבות תורמת להיסטוריה את תרומתה הייחודית. למשל, יוון הקלאסית. היא תרמה לעולם את הפילוסופים הגדולים, זאת הייתה תקופה קצרה יחסית. שלב שלישי, אחרי שנעשתה הלידה הזאת, אותה אומה הולכת ונעלמת בצורה הדרגתית, אך בטוחה מבמת ההיסטוריה. בעצם היא מתה. בסדר? והוא מסביר את זה לגבי כל התרבויות כולן, הוא מראה את זה מאוד יפה, והוא אומר שיש יוצא מן הכלל אחד שבאמת לא מובן, וזה העם היהודי שהגיע לפסגתו בזה שהוא הוליד את ישו, והוא שכח להיעלם מההיסטוריה, איך זה יכול להיות? כלומר, עשית משהו, בסדר, נתת, לך. ואז הוא המציא מושג חדש. כן, אבל אגב, זה הקושיה גם שהרב מקשה. הרב אומר, מתי אומה יכולה להיעלם? כשהיא גמרה לתת מה שיש לה לתת. זה אותו רעיון כמו טוינבי. כן, אבל אנחנו לא גמרנו, לכן לא נעלמים. אבל טוינבי היה לו קושיה. הוא אמר פשוט מאוד, הוא חידש מושג חדש, עם מאובן. יש עמים שמתאבנים. אז זה ממשיך להתקיים ללא רוח חיים, זה סתם. נראה לך שזה חי, באמת זה מת. וזה הדוגמה של העם היהודי, הדוגמה המרכזית. והוא מסביר, כן, שבעצם זה עם שהקיום שלו מכני בלבד. כמו שהגמרא אומרת, רכוש מרחשן סיבתי בעלמה, רק השפתיים נאות בקבר. יש בעיה אחת שטוין בי ראה את הקמת מדינת ישראל, ואז הייתה לו קושיה, כי מכונה לא מקימה מדינה. אז הוא מצא תירוץ, יש לו מה שנקרא עוד גורם שלישי. הוא אומר, בעצם זה לא היהודים שנלחמים היום בפלסטינה, זה הגרמנים. הגרמנים הם עם חי, אכזרים מאוד, התאכזר על היהודים, התאכזר על הגופה הזאת. ולכן הוא הזריק הזרקה של אלימות בברידים של הגופה הזאת, ועכשיו זה מופעל בפלסטינה. בעצם כשאתם רואים מה שקורה, זה בעצם גרמנים שנלחמים בערבים דרך גופה יהודית. זה פחות או יותר מה שהוא הסביר. ואז נכנס לתמונה חיים הרצוג. חיים הרצוג היה שגריר ישראל, אחר כך הוא נהיה, לא עושה, זה לא חיים, יעקב הרצוג, האח של חיים הרצוג שהיה נשיא המדינה. יעקב הרצוג היה שגריר ישראל בקנדה באותם הימים, ובדיוק כשטוינבי אמר את השטויות האלה, זה היה בקנדה. יעקב הרצוג הזמין אותו לוויכוח פומבי, שבו הוא כיסח לו את הצורה והיה קידוש השם גדול. כן. יצוין שבסוף ימיו, טוינבי התחיל לחזור בו, והכיר בכך שהשכינה שורה בישראל. כן. הוא היה לא רחוק מגיור. טוב. וחושבת נשמת אומה, נשמת אומת עולמים את מחשבותיה. מי זאת אומת עולמים? עם ישראל, נכון? נשמת אומת עולמים, כלומר נשמת ישראל, היא חושבת את מחשבותיה. פעם הייתי באיזה דיון ציבורי, מי שהיא נתנה הרצאה לרב קוק, ואמרה, הרב קוק היה אדם ענק, באמת הרבה שבחים הרעיפה הנואמת על הרב קוק, רק היא אמרה שזה תמוע שהוא חשב, בגלל תפיסתו המהותנית, שיש נשמה כללית העוברת מדור לדור. אחר כך התבקשתי לדבר, ואמרתי, זה באמת תמוע שהרב קוק, למרות שהוא היה רב, האמין ביהדות. טוב, וחושבת נשמת אומת עולמים, חבל שלא צחקתם, סימן שלא, אני לא יודע לספר, וחושבת נשמת אומת עולמים את מחשבותיה, והורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמיה, ושוב כמראה הבזק עוברים לפניה דורות ותקופות, מראשית חלומות נעוריה מפרחי אביבה, עד ימי האחרית, ימי הפריחה ההתחלתית, שאחרי הנבילה הארוכה. כלומר, נשמת ישראל, איפה היא נמצאת? היא נמצאת מעל כל הזמנים, היא מסתכלת על כל הדורות, ואז היא רואה את התוכנית הכוללת. הרבה פעמים אנשים, כשהם רוצים לדון על המצב, האם המצב הוא טוב או רע, מסתכלים לפעמים בטווח קצר. אם אתה מסתכל בטווח של 100 שנה או של 1,000 שנה, פתאום אתה רואה את הדברים אחרת. קל וחומר, אם אתה רואה את ההיסטוריה בכללה, מראשיתה ועד אחריתה. יש ביטוי, פני הדור כפני הכלב. אחד המפרשים אומר, מה יש לכלב? מה זה פני הכלב? שכאשר מקים כלב במקל, הוא נושך את המקל, במקום לנשוך את מי שמחזיק בו. כלומר, זה נקרא ראייה בטווח קצר. כן. ושוב, כמראה הבזק, עוברים לפני הדורות ותקופות מראשית חלומות נעוריה פרחי אביבה עד ימי האחרית, ימי הפריחה ההתחלית שאחרי הנבילה הארוכה, כלומר ימי הרב קוק. סבוכים ואחוזים הם אלה באלה בהקשר מחשבותיה הגיוני לבבה ומעשיה, ומתעוררת היא כמשנה לחדש נעוריה על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה, מה שנקרא קיבוץ הגלויות. קטנת כמות ורפת כוח, אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר השוטפים אל אשדות פסגת העתיד. כן, הרי בימיו של הרב קוק היישוב היה דל שבדלים. היה אפשר לראות את זה כדבר שעומד על קרעי תרנגולת. מי יודע אם זה יחזיק מעמד. אבל אומר הרב, זה מחזיק מעמד מכוח עבר אדיר ועתיד נפלא. הולכים ומלווים בזיכרונות קדם, מלווים בזיכרונות קדם, עם תכסיסים שרידיים. כן, כלומר, יש אסטרטגיה הישרדותית של העם היהודי, המתראים כצמחים זהירים של איזה יער לבנון כביר ונהדר, שאחרי שודדה תפארת הר הזהב חובקי מרומים, החלה יונקתו להחליף כוח ולהציץ עצים רכים, חלושים ודלולים כאזובי קיר, אבל הנם לא אזובים כמרזאל, העומדים בראשית תחילת צמיחתם ביער איתנים. טוב, הדימוי פה, הבוטני, אני חושב שהוא ברור. וממעמקי הנפש, עוד יקרא ישראל את אשר קרא צור מחצבו, מעמקי ההכרה של האור והאושר, ממעמקי החמלה לכל נשמה המתענה, לכל יצור המתפתל לחיים הלאומיים, החברתיים והמוסריים, הולכים אורחות מלאות סירים סבוכים, מחוסר מעיין חי בקרבם, להתגלות אותה הבקשה שהנשמה של היקום כולו צועקת בחבליה, בקשוני, דרשוני וחיו. כלומר, הצורך של עם ישראל לחזור בתשובה זה לא רק בגלל לחזור לשורשים הדתיים, לביטחון שהדת מקנה, אלא לתביעה של תיקון העולם כולו והפסקת צרותיה של האנושות כולה. בדרכי חושך חיכו מחכים. מי זה המחכים? הנצרות והאסלאם. ניסו. המרקסיזם ניסה. בלב מלא חונף ומורך ניגשו לגדל את מלך עולמים, אשר מבחוץ שמעו את גודלו ועזוזו. כן, שמעו על אלוהי ישראל. אז אמרו, וואו, תשמע, אלוהי ישראל, כדאי לעבוד לו. אימצו את דתו, אימצו את תורתו. לא כן ישראל, פחותה היא עבדות זו בעיניו. זאת אומרת, הדתיות של אומות העולם בעיני ישראל, בעיני נשמת ישראל הכוונה, היא דבר בזוי. בזוי, עבדותי, קטנוני. אף על פי שרבים בו הפרטים הנזקקים לה. כן, יש בכל זאת גם דתיים אפילו אצל היהודים. אבל לא כן רוח הגוי, גוי איתן, גוי מעולם, גוי קורא בכוח לאור השם ועזוז החיים, מקרבו יוציא רוח כתב, להשחית את החיקוי אשר ירד בחוץ לגבולו על תוכו, כלומר, לבטל את ההשפעות של הנצרות בתוכו, וכנער יקים לו מקרבו צר, אשר רוח השם נוססה בו. פסוק בישעיהו. בנשמה לוהטת, מלאה חיים וגבורת עולמים, יתנער ויקרא, הנה האור, כל אלוהים חיים, הקורא לי מעמקי חיים, מעמקי חיי, הנה אור, חופש עולמים לכל היקום, הבא ומבריק מאור השם על ציון, עד מקום גי חיזיון, אשר דבר אל חי, החל להישמע משם. כלומר, שיבתה של התרבות הנבואית. שימו לב שהרב כאן בשפה מאוד שירית, אבל ברורה, מגנה את הדתיות הפשוטה המצויה. זה לא שהוא נגד שמירת מצוות, הרב קוק שמר מצוות, אני חושב, כן? בדקדקנות. אבל הלך הרוח שמאחורי אותו, אותה דתיות, אותה הוא מגנה, והוא מבין שעם ישראל נהיה חילוני כדי להתנער מזה. עוד ישמעו כל מורדי ארץ, עוד יאזינו כל כופרי תבל, ישובו כל אשר בהם ניצול של חיים, יתעלו נשמות מתחתיות ארץ. ירומו ומללים מירכתי בור, יבואו העובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים, ישתחוו לשם ברכות ירושלים, ישתחוו וקמו מלאונים, יתמוגגו והתחדשו אמיצי אור וכוח, גדודים גדודים כבירי לבב, יקומו ויקראו. הנה קם עם, החל להיות גוי, אשר ייתן שטף לזרם חיי אלוהים במלוא עולמים, העם האז הנותן בעוזו דרך בים סוער, סולל מסילות עולם, לעזוז החיים של הדבקות באלוהים הרעננה, עד ישראל הוא. נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. עד כאן להיום.